חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי, עם יונתן כהן ואסף אבולעפיה.
שלום לכם, אני מניח שגם הפעם תהיתם, חשבתם, רגע, למה? למה הם לא עלו רגע אחרי המשחק המשוגע שהיה בבלומפילד ביום שני בערב? למה הם עושים לנו את זה?
התנצל שוב.
אני מתנצל.
כל הזמן.
אני מתנצל.
יש עסוק.
נכון. אני ממש מבקש להתנצל על הדבר הזה. זה שוב על אחריותי. קודם כל, שלום אסף אבולעפיה.
שלום יונתן כהן.
אתה לא מבין כמה עושה לי טוב לפגוש אותך, וכמה טוב לשבת איתך, בכל שעה שלא תהיה. אני רוצה לומר לכם שאני הבעיה. אני הבעיה. אני לוקח אחריות מלאה, אבל עשינו כאן מאמץ, ומי שבעיקר עושה את המאמץ זה אסף אבולעפיה שמשקיע. כן, כן, כן. לא, לא, זה כן מעניין. זה כן מעניין. זה כן מעניין.
אתה רוצה נאי עבודה? אני יכול. יש לי נאי עבודה אם אתה רוצה.
לא, זה נראה לי הציבור לא מעוניין.
כי עברנו כבר ארבע ימים בעיני הפועל.
זה אנחנו לא יכולים לעשות לעולם.
שמה?
כי יש לנו, אנחנו פריבילגים, אתה יודע. אנחנו פריבילגים, אנחנו עוסקים במה שאנחנו אוהבים. זה אף פעם לא נשמע טוב כשאומרים את זה החוצה. ובשל כך, אנחנו לעולם לא נתלונן.
לעולם.
אחד כלפי השני, אנחנו נבכה איש על צווארו של השני. הכתף שלך אכלה הרבה דמעות שלי, וגם אני שמעתי אותך עם נאי עבודה לא פעם. אנחנו נחסוך את זה מהקהל הרחב.
לפני זה שלושה חודשים, בא לי איזה חבר להביא לי משהו. אז אמרתי לו, תשמע, תעלה, זה היה יום שני, משחק מרכזי, לא זוכר איזה משחק זה היה, לאומית פתוח, היה משחק של ליגת כדורסל, יושבים לי שלושה מסכים מול הפנים.
אדם מגיע לשמטת הכנסת.
אחי, 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 אני בטירוף. הוא אומר, תקשיב לי טוב, אחד אחד, זבל, זה מה שאתה אומר, אתה מתלונן, צא, אוף לי. ואז הוא צדק.
זה הפרק ה-127 של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, ואנחנו כאן על מנת, מאחר שיום רביעי בערב, אז זו השעה שבה אנחנו מקליטים, בערב המאוחר מאוד, אז אנחנו כאן עם כמובן תובנות מפתח לגבי מה שהיה, אבל בעיקר עם מבט קדימה על מה שיהיה, פלאס החדשות האחרונות של היממה האחרונה, שלל תובנות של אמצע שבוע ולקראת מחזור, כך שהפרק הזה יהיה לכם רלוונטי ככה לקבל, להיטען לקראת השבת, או לרדת למקלט לקראת שבת.
אז בוא נתחיל. אני מקלט כבר 9 שנים, אבל נגיע גם למקלט. תראה, הפתיח שלי זה סוג של נאי בית דין. עכשיו, נאי בית דין, אתה מכיר את הדברים, ועם רדיוסים ובלי רדיוסים, ואתה יודע,
קודם כל יש תמורות משמעותיות מהיממה האחרונה.
יפה, בדיוק.
יש עוד כל מיני תהליכים שמאזיננו יוכלו לפשפש בפוד של שבוע שעבר, קיבלו כמה וכמה רמיזות על דברים שהחלו עכשיו יקבלו עוצמות עוד יותר גדולות בהמשך, אבל הענישה הקולקטיבית איננה העוול היחיד שבית הדין עושה לקבוצות.
קודם כל, זה בא במקום טוב, כי סך הכל שמענו את שבוע שעבר התאחדות, אומר, אנחנו נגד קולקטיבי וקולקטיבי ו... ארץ חלפון, נגס קולקטיבי, סחטן, כאילו צריך את האמירות, לא רק ללכת לשנות את התקנון, אלא להגיד שאנחנו נגד. והיום הייתה הצהרה, בוא, הם הביאו את ערן זהבי. את הכנס שהיה היום במכלל למינה, הביאו את ערן זהבי ואמר, אני בלי קהל לא רציתי לבוא לשחק. עד כדי כך, ושערן זהבי אומר את זה, אנשים שומעים.
כן, ועכשיו כל שנותר זה באמת ששינו יעשה, ייקח את זה קדימה, ואני אומר לך, זה גם מה שיהיה, וזה יוביל לשינוי תקנון.
וזה מתקדם, וביתר, שאתה עם עונש בלי קהל נגד הפועל חדרה, ושינו, לא אמרו שבסדר, הקהל של התנהג לא בסדר כביכול, אבל לפחות זה רדיוס.
נכון.
ואז במקום שביום שבת, אנשים, רגע לפני הדרבי, יפתחו את טדי רק, יפתחו את המושב המפורק ב-12,000 ועוד הביתר, 12,000 ועוד הביתר. אבל אז, בית הדין לא מסוגל לעשות דברים טובים, יונתן.
מה?
יודע למה? מכבי חיפה נקנסה.
אוקיי.
1,000 שקל.
1,000 שקל.
לא כסף, נכון?
נכון.
אתה יודע על מה?
נו.
אני מקריא. אי קיום הוראות התקנון. אין מחלוקת כי היה עיכוב בתחילת המשחק האחרון של מכבי חיפה, 4 דקות לפי דוח השופט. עקב קיום טקס עם ארגון ורייטי ובני הנוער עם צרכים מיוחדים, אשר עלו לקר הדשא וזכו לכבוד מיוחד מהשחקנים והקהל.
וואו.
ככה כותב הדיין בהחלטה, כן?
איזה ניתוק.
אין ספק שמדובר פה בפעילות מבורכת של המועדון, אך כפי שנאמר במהלך הדיון, מן הראוי לדייק יותר בתכנון האירוע, גם בנסיבות המיוחדות והצרכים המיוחדים, כדי שלא ייגרם עיכוב הגורם להפרת הסכמי שידור וכו'. בנסיבות אלה אני מרשיע את הנאשמת, זה נגד מכבי חיפה, וגוזר אליה עונש מינימלי של 1,000 שקל. עוברים כמה דקות, מכבי תל אביב עומד לדין.
על מה?
נכנסת.
על מה?
איחור בתחילת משחק.
מדוע?
כמו שכתבנו, בהחלטה של מכבי חיפה, אין ספק שהטקס היה לפני לילדי גם וראיתי נדמה לי.
יכול להיות.
צרכים מיוחדים לפני המשחק נגד מכבי חיפה. טקס מבואר בקידום ערכים נוספים ומתן מעמד תרבותי יותר לכדורגל שלנו, אבל מעבר לזה מן הראוי לעמוד בזמנים המוכתבים כדי שלא יהיה איחור, בלה בלה בלה, אני מרשיע את הנאשמת וגוזר עליה הכנס של 1,000 שקל. כמה מנותקים אתם יכולים לראות. עכשיו, אני לא פה מייצג את ערוץ הספורט או את ספורט אחת, אף אחד. וערוץ הספורט, גם אם יחול לו בדקה, נגלה לך בסדר, יהיה בסדר, הוא יחיה. אבל להרשיע קבוצות שעושות קסים כל כך חשובים, כל כך מרגשים, תשמע, ראיתי את הטקס נגד מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אני אומר לך, הלב שלי התרחב ברמות. תחבקו את זה. מה, אתם מרשיעים? חוצפה. שאין כדוגמתה.
אנחנו לא ניכנס למשחקים של מה שנקרא של, כפי שמודי זכר צדיק לברכה היה אומר, בחדשות של הגדולים, אבל, ולא נגיד בעד ונגד, או שכן נגיד בעד ונגד, כי אתם בטח ודאי יכולים להעריך מהם העמדות שלנו, זה לא מפתיע, אבל זה לא העניין. בכדורגל, בספורט הישראלי, אנחנו נדרשים לרפורמה אמיתית במערכת השיפוטית. יותר מזה, בכדורגל היינו שמחים לרסק את מערכת המשפט ולבנות מחדש. יריב לוין, איש הפועל תל אביב, בוא תבנה לנו איזה פורמולה שתבנה מחדש את מערכת, איפה שבאמת צריך לשנות, איפה שבאמת צריך לבנות את הדברים מאלף ועדיו, כמו שצריך, באמת, איזה ניתוק, לא יאמר.
זרמתי עם העונש, יונה.
נו.
זרמתי, הרשעת, נכנסת. לקחת את האלף שקל ועשית משהו? קח את האלף שקל, תגיד, אני כונס את מכבי תל אביב לאיחור, ולוקח את האלף שקל ורוצה לתרום אותם לעמותה...
לברייטי.
למה צריכים מיוחדים? תגידו משהו שאני אגיד, וואלה, יש שם דיינים שיושבים וחושבים. יש שופט, יש שופטים בישראל. יש? לא יודע.
לא, וגם לא באיגוד השופטים. לא, סתם,
לא
סתם.
חלילה,
היה מחזור שיפוט לא רע בעל הדשא, חוץ מה...
וזה מבאס, וזה מאכזב, וזה דברי הפתיחה שלי, וזה מגוחך, ורב.
כן, לגמרי, וזה באמת, אנחנו ביום רביעי, אז כל חדשות בית הדין הם אלו שככה מהדהדות. אני חייב פה, בגלל שהרבה מאוד אנשים שאלו אותי, מה אכלתם בירושלים, אתה ובנך, טרם המשחק?
גדול אתה.
יום שבת, לפני הפועל שם, הפועל תל אביב, שעה שלוש. אני המלצתי לכולם לאכול אחרי המשחק, אבל זה לא פעולה פשוטה.
אז אני אגיד לכם, אני חשבתי על זה, ואני הבנתי למה המלצתי לי לאכול אחרי המשחק. כתה ירושלמי.
נכון.
פריבילג. אתה יודע מה זה פריבילג? מה? כי בשבילך הקור הירושלמי מה? זה באלן אלן. אתה יודע איזה... בחמש
איזה
הייתי בטוח שאני דורס פינגווין עם רוב שהיה לי קר. אלוהים ישמור איזה קר בעיר הזאת.
דיין.
הלכתי, היה לי יום מדהים עם הילד. כן. עכשיו זה כבר לא משנה הליינאפ. היה לי יום מדהים עם הילד. טיילנו בירושלים בשבת, ירושלים בשבת פשוט מקסימה.
נכון.
עלינו לאבו גוש, היינו אצל אני.
אוקיי. אמר... שווארמה.
שווארמה, פתחנו שולחן אני והילד, היה לנו כיף לא נורמלי, ירדנו לטדי, אני חייב להגיד לך ולה, הנה עכשיו שיגידו שאני, לא יגידו שאני חמוץ, אני רוצה להצדיע להפועל ירושלים, על מה שהם עושים עם הילדים, כל כך, היו באזור 5,000.
אותו אסף אבולפיה שוודאי מאזיננו זוכרים היטב, נהה גם סביב 60 שקלים בגביע הטוטו.
בגביע הטוטו זה חרפה, בליגה 60 שקלים, ילדים עד גיל 8 בחינם, הרבה מאוד אוהדים ילדים ביציאה של הפועל ירושלים.
חשוב נורא.
הרבה מאוד ילדים ביציאה של הפועל תל אביב. חוץ מהכדורגל שהיה רע, כי אין מה לעשות, המשחק לא טוב, האווירה מסביב היה מרומם רוח.
וזה באמת הדבר החשוב, ופה אנחנו גם מהדהדים את המסר הזה, משחקים בשעה 3, צריך להיות קבוע, בשעות האלה, 3-4, לנסות למשוך לשם שוב, בהתאם לזכייניות, בהתאם לאתגרים מול הקבוצות, זה חייב להיות שם, ושוב גם לדעת לשחק עם הדברים האלה, אפרופו השיח הרב שהיה סביב ביתר, שהחיה את המועדון הזה, מה שהחיה את העונה של ביתר, לצד פה ושם כמה ניצחונות וכמה שחקני רכש טובים, הייתה אותה שבת מול נסיונה בטדי ב-3.
אירוע מכונן.
נכון? שכיפח קהל דתי גדול, נכון, וצריך להימנע מלקפח אותו על בסיס קבוע, אבל פעם ב, כשם שקהל אוהדים צעירים מודר מהמגרשים, כי רוב המשחקים של ביתר הם במוצאי שבת ב-7 ו-8 בערב, אז צריך גם להתחשב באלה, וצריך להתחשב באלה, צריך לייצר מפעל הגון ומאוזן, שככה יצליח, מה שנקרא, לחבק את כולם ולגעת בכולם, או בכמה שיותר קהלים רחבים, שבת ב-3, זה עונג אמיתי. מה גם שכשאתה משחק מאפן וזה, אז עד 7-8 בערב אתה כבר שוכח אותו כזה.
נכון.
גם לא רע.
שש הייתי בבית.
אתה לא סוחב את הדבסה לתוך הלילה.
אני התפסת על הפועל ירושלים. ציפיתי מאוד מהפועל ירושלים
לכדורגל אחרי יותר טוב. כן, אני אגיד לך, זה נורא מעניין.
בעסתי ממש ככדורגל של הפועל ירושלים. הפועל תל אביב, אני באמת, אני יצאתי אופטימי. כי ראיתי קבוצה לפחות מסודר, לפחות
כבר פוסט דרבי, כאילו טרום דרבי.
אני אגיד לך מה.
אופטימיות בהפועל תל אביב לקראת הדרבי.
מה דרשתי בחלון העברות של ינואר, אתה זוכר? לא רציתי חלוץ, לא מגן, לא קשר ולא שוער.
לא יודע אם הוא מתאים לליגת העל עדיין, אבל הוא יופי.
תכף נדבר על הפרידה שלך גם. אני דרשתי מודרות בהפועל תל אביב, ואני ראיתי קבוצה מודעת שבאה למשחק חוץ נגד קבוצה עדיפה עליה, משחקת רגוע, והגנתי, ושמרני, יכלה נצח, יחגל מפסיד, אבל לפחות היא הבינה שהיא קבוצה תחתית. ופה אני מוריד את הכובע לסילבס. הוא מבין שהוא לא יכול לשחק התקפה. הוא לא מבין כמו סלובו שרץ ללחוץ את באר שבע לקבל שישייה, או ללחוץ בסמי אופן ולקבל חמישייה. אני קבוצה תחתית, ואני משחק כמו קבוצה תחתית.
כן, לגמרי.
הפועל ירושלים ציפיתי קצת ליותר, אבל
יכול... זה בדיוק העניין. אני אתן לך את המענה של הפועל ירושלים, ואפרופו, אתם שומעים את הפועל ירושלים, אבל ושומעים קצת יותר הפועל תל אביב מבחינת הבלנס, אבל זה תקף לכולם, הדברים. הללו. זאת אומרת, גם השאבו לפה מדבר פה על מודעות של קבוצה, כלומר, לדעת את מקומה ואת מה שהיא אמורה לעשות, וכשאני מדבר על הפועל ירושלים, זה נכון לכל קבוצה שנמצאת על איזשהו גל, או במומנטום, או בתקופה טובה וכו'. המושג הזה, אבולוציה של, של קבוצת כדורגל ושל מועדון כדורגל, זה מושג שאנחנו נוהגים להשתמש בו לא מעט, ונשתמש בו גם תכף בהקשר של הרכש החדש של, של מכבי חיפה שהיה היום. גוני ילד טוב ירושלים, תכף נדבר עליו, כפרה עליו. ברמת הכדורגל, הפועל ירושלים חוותה עונה באמת חובה, עדיין, כאילו למרות שיש כבר כמה שבועות שלא ניצחו, אבל בסופו של דבר עדיין אתה פותח את הטבלה ומשפשף את העיניים, חובה עונה באמת יוצאת מן הכלל, כשמסתכלים על, על איפה המועדון היה לפני שנה ולפני שנתיים ולפני שלוש, זה באמת מדהים. והעונה הזאת, שהיא באמת על טורבו מבחינת ההישגים שהמועדון מביא איתו, מביא פתאום את הקבוצה ברמה המקצועית לאתגר שהיא לא מכירה. היא הכירה אותו בליגה הלאומית, אבל זו לא אותה ליגה, במלוא מובן המילה. ומה זה אומר? מהו האתגר? האתגר הוא המשימה שמכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע מתמודדות איתו בכל שבוע. האתגר הוא להתמודד לא בפני קבוצה מתגוננת, כי זה עוד אפשרי, בפני קבוצה מתבטלת. ולך תתמודד מול קו של חמישה ועוד שניים לפניהם, לפעמים שלושה.
הפועל תל אביב התבטלה מול הפועל
תל אביב. כן, ההתחלה וכל הרוח, כל הרוח.
חמש דקות ראשונות.
כל הרוח.
אנחנו רואים כדורגל בצורה שונה.
לא, אנחנו לא רואים כדורגל בצורה שונה. ואז מה קורה? אז אתה יוצא למתפרצת אחת, ואתה יודע, ומגיע למצב טוב, ואז זה טיפה, אתה יודע, מערער את העניינים. אבל פה הייתה התבטלות מוחלטת מצד אחד, עם אופציות לנצח. אני לא אומר שלא, כן? היו מצבים במפרצות.
לא שלטה בכדור יותר, החזיקה יותר בכדור, הניעה יותר את הכדור, מסרה יותר. לא, זה נחמד שאתה אומר התבטלות, כי הייתה התבטלות.
אבל הכל מאחורה ומסירות סרק. צריך להסתכל על התכלס של הדברים. בסדר, אני מבין גם את ההתגוננות המיידית.
לא התגוננות.
סילבס בתפיסת העולם שלו.
חשבתי שאתה רוצה גם את המודעות, המודעות רק אצלי, גם הפועל ירושלים צריך קצת מודעות.
כן, נכון. הפועל ירושלים, המודעות אומרת, קשה לקבוצה, באמת זה האתגר. יש בכלל איזו אופנה מאוד מאוד חזקה בכדורגל, לא בכלל לא בישראל, בכדורגל העולמי, של להימנע מהכדור. כלומר, תן ליריב את הכדור, תן לו שיחזיק בו, תן לו שיתאה, ואז אתה תגנוב במתפרצות ותעקוץ. עכשיו, בליגה שלנו זה נורא, כי בטח אחרי זה, אחרי המשחק של הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, שהיה קלאסיקו מבחינת האיכות והחתירה לניצחון, לעומת מה שראיתי מאוחר יותר בדשא, שהייתי בחדרה אשדוד, שראית במחצית הראשונה שתי קבוצות ששתיהן נמנעות מהכדור. פה היה, אתה יודע, כל אחת, אתה יודע, במשחק, מה שנקרא, בינינו, כל קבוצה ניסתה, אתה יודע, לכפות את רצונה על היריבה, ופעם היו דקות מומנטום של אלה, ופעם דקות מומנטום של אלה, וכו', וזה. שם היה בכלל, כאילו, ניסיון להימנע באופן גורף. ואז, אתה יודע, לא קורה כלום.
לא הייתה ביטה למסגרת כל החצי הראשון, נכון?
נכון. ותקציר בשער השבת, היה דקה וחצי מהמחצית. אני רוצה למצוא את האורך הזה, ובאמת לתת לו נשיקה ללחי, על מה שהוא עשה בתקציר של אשדוד חדרה בשער השבת. בכל אופן, האתגר של הפועל ירושלים הוא להתמודד מול קבוצות מתגוננות. שבוע שעבר, שבוע לפני, ראינו אותה מול מכבי חיפה, בדיעבד מאבדת נקודות יקרות, אבל משחקת כדורגל, כי מולה עומד יריב שמאפשר לשחק כדורגל. עכשיו, המציאות היא שקבוצות צריכות לדעת לשחק כדורגל, גם מול יריבות מתגוננות, / מתבטלות, / מבטרות, נמנעות מהכדור, וזו המשימה, וזה אתגר גדול, ואתגר קשה, שהפועל ירושלים לא עמדה בו בשבת, ועל כן, תיקו, בסופו של דבר, היה משהו שהניח את הדעת בשני הצדדים. אבל זה מה שהיה בשבת, אנחנו באמת עם הפנים קדימה, כשנראה לי הדבר היחיד שבאמת אפשר להתעמק בו במחזור הזה שוב, ובוודאי להביא בו הגנבות נוספות, זה המשחק המשוגע ביום שני, שאתה יודע מה רגע, עוד לפני יום שני, רק באמירה קצרה, גם יום ראשון היה משחק מעולה, זאת אומרת, יום ראשון ויום שני, היו שני משחקים, שבת הייתה מחרידה.
פיצוי שבת.
שבת הייתה מחרידה.
אבל למה אנחנו מתפלים? כי אם שלוש המוליכות משחקות בראשון שני.
לא, אבל יש לנו ציפייה גם מאחרות, בדיוק כמו שאתה אומר, תלך ציפייה מהפועל ירושלים, לי יש ציפייה מהפועל תל אביב כמועדון, גם תל משחק קצת יותר טוב, של שתי הקבוצות, כן? אשדוד שככה הולכת ופתאום מתקבעת לה בפלייאוף העליון, יש לך ציפייה ליותר, היא הייתה נוראית נגד חדרה, ניצחה בצדק, או לא בצדק, גם שאני ניצחה, אבל הייתה נוראית. ביתר שיחקה באמת מול הקבוצה הכי חלשה בליגה, עשתה את שאלה, ריינה לא איתנו, וזה נורא מצער, גם בהם התעמק בהזדמנות, זה מועדון שבאופן יחסי לעולה חדשה, בטח כזו ראשונה, אני חושב, אחד התקציבים הכי גבוהים, הקבוצה שהשקיעו בה הכי הרבה, וזה מדהים כאילו כמה היא לא איתנו, בכל מובן, אפרופו סעיד בסול וכל העניינים האלה וזה, לא איתנו בכלל. בסדר, פעם ראשונה שהמועדון הזה עומד במשבר, אז הוא קורס. אבל ביתר עשתה את שאלה, אבל שוב, זה היה משחק שהיה קשה לצפות בו. קודם לכן חדרה, שלא לדבר על הפועל חיפה, שהייתה יותר טובה מקריית שמונה, אני צריכה דקה 90, הייתה שם דרמה, אבל לא היה כדורגל. אשדוד לא היה כדורגל. מה עוד, איזו משחק שכחתי שעה בשבת, כבר הספקתי לשכוח על ה-0-0 של סקציה לסיון הסכנין. לא היה כדורגל. הצלת ענק של גד עמוס, אבל לא היה כדורגל. ואז בא יום ראשון, נתניה באר שבע, כשכל מה שאנחנו זוכרים זה את הבושידו בגמר גביע הטוטו, ופה פתאום כדורגל.
נפתח.
כדורגל. היה משחק שכיף לראות אותו, וזה היה כמו הכנה אולטימטיבית ליום שני, שיום שני אני חושב שפרט לאוהדי מכבי חיפה, אולי כמה אוהדי הפועל תל אביב,
כמה.
יום שני היה משחק מהבודדים שאני זוכר בעת האחרונה בכדורגל הישראלי, שיכולת לשבת 90 דקות מול המסך, ולא להוריד את העיניים, להישאר דבוק למסך, מבלי להוריד את הראש לסלולר, מבלי לצייץ, מבלי לכתוב בחדר החדשות, מבלי להטריל חברים. פשוט הייתה חוויה צפייה באירוע הזה. פשוט משחק גדול, שוב, חד צדדי, כמעט לחלוטין, אבל הייתה חוויה.
תראה, אני לא ראיתי את כל המשחק, ראיתי חצי שעה, כי אחרי 30 דקות פשוט באמת ירדתי למקלט.
אוקיי.
כי אני הבנתי שאם ככה מכבי תל אביב נרד נגד מכבי חיפה, מה לעזאזל היא מכינה לי לדרבי? זה בצחוק, ראיתי את הכל. מכבי תל אביב הייתה אדירה, הייתה עצומה. ומדהים לראות...
אני רק אומר פה בכוכבית, שכמו שראית את הפועל ירושלים, משחקת נהדר ולא מנצחת נגד מכבי חיפה, ולא קיימת מול הפועל תל אביב שבוע לאחר מכן, יש משמעות לזהות היריבה, לפה ולשם, וכמובן יש משמעות למהירות של הגול הראשון, ועוד ועוד.
זה ברור. אני חושב שהסיפור של המשחק הזה הוא מאוד פשוט. מכבי תל אביב הבינה מאוחר מדי, או לא מאוחר מדי, זה אנחנו נדע כנראה בסוף העונה, שהיא שיחקה עם אמברקס. על המאמן, סרבי. גדול,
מדהים.
עצום, היסטורי, בלה 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 בלה.
מדהים, אה?
ששיחק עם אמברקס. הוא לא הסכים שהכישרון שלו ישחק.
מדהים.
זה לא נורמלי.
מדהים.
ואז אתה מסתכל על הרביעייה, גלוך, פרפה, יובנוביץ',
זהבי
מעל כולם.
דור פרץ מתחת.
אתה אומר, תגיד לי, בוא נה, מכבי חיפה, במשחק הראשון, במשחק הכיף של דין דוד, שיחק אחד מארבע.
מדהים.
שלושה היו על הספסל. בשם הטקטיקה, בשם הרעיונות, בשם כלום.
מדהים.
ואז פעם אחת, עוד מכבי תל אביב אמר לי, תראה איזה בסה. מסתבר שאני מפלצת, ולא יכולתי לענות מזה בכלל. ואני גם לא יכול לענות כי איבדתי צלע. עכשיו יכול שיהיה לה מחליף, יהיה לה מחליף.
אין מחליף, לאוסקר אין מחליף.
אולי לא מחליף, אבל מחליף שינסה. נניח גבי קניקובסקי ייכנס לרביעה הזאת, אוקיי?
אחלה.
אבל אתה מבין מה מכבי תל אביב יכלה להפיק או יכלה להראות לעולם ב-18 מחזורים עד מכבי חיפה? זה לא יומן. עכשיו בא מאמן, שאתה זוכר מה אמרו עליו? הוא בונקריסט, הוא הגנתי. עולה עם ההרכב הכי התקפי שאני זוכר. כשאתה מקבל את ההרכב לפני המשחק, אתה אומר, בוא נה, בן אדם בהתאבדות. הוא אומר, טוב, אני באולין עכשיו. אני באולין. והמכבי רוקדת על המגרש.
רוקדת.
וזה המסר אולי של כל מאמן שאני מתפלל שצחקו עם הכישרונות.
צחקו עם הכישרונות,
ושתפיסת
העולם והאוריינטציה תהיה לחתור לניצחון. אנשים, וזה האסון של משחקי השבת, אגב, גם של מה שנקרא של המשחק בינינו וכל יתר המשחקים, שברוב המאצ'אפים, בשל חרדת ההפסד, הם נמנעים מלחתור לנצח. טוב, בסדר, אני לא אנצח, אבל קודם כל שלא אפסיד. זה לא אמור להיות ככה.
לא.
חתירה לניצחון היא ערך עליון. לא רק בשדה הקרב, אלא גם על הדשא.
בוא נגיד, בליגה 1-2, טקו ניצחון זה שתי נקודות, הייתי זורם על טקו, טקו זה אדיר, אבל אתה ב-1-3 זה רע.
נכון.
זה גרוע.
שוב, אתה יודע, יריב ישיר למאבק, אתה אומר, רגע, נשמור על הסטטוס קבוע עדיף, אבל כי זו תפיסת עולם של כולם. אתה עובר עכשיו, באמת, אני אומר איתך, קבוצה בליגה, ואני אומר לך,
כולם, נו.
רק ה5-6 ראשונות הן כאלה שחותרות לניצחון, והיתר הן כאלו שפשוט חרדות.
הגזמתם השש, אשדוד למעלה, אשדוד לא שם, נתניה.
אשדוד לא שם כי לא הסתדר לה, היא הייתה שם בסטייט אוף מיינד, היא באה לשחק.
זה לא קורה מספיק. ואז מכבי תל אביב באה ובאמת שולפת את כל הכלים. עכשיו, הכי קל לדבר על אוסקר ואוסקר ואוסקר ואוסקר, אני רוצה לדבר על זהבי, עכשיו דיברת על זה בשבוע שעבר, אני אחזור על עצמי.
בבקשה.
זהבי עשה קיץ, היה לו קיץ קשה, והוא פתח את העונה גרוע, פצוע, מנוטרל. אני זוכר, את המשחק הראשון עם מכבי חיפה, זה אבי האומלל. כן. זוכר אותו? חלוץ לבד, באמצע כל שיח השחקנים של מכבי חיפה הולך לאיבוד. בוא נעזה, זה אבי שהוא 85% זה אבי של גיל 28.
מדהים. אני...
מדברים על... אתה זוכר, אתה אוהב XG, נכון? אתה חולה XG. XG שלו לא נורמלי. ה-XG, ה-expected goals של ערן זהבי, הוא לא נורמלי כל ביתה שלו למסגרת.
כן.
עכשיו, תוסיף את זה, ויש את יובנוביץ' שנמצא שם שהוא לא נמצא. וגויגון שהתחיל לרקוד על המגרד,
אני הפעולה הגדולה של זהבי שאהבתי, זה שהיה לו את הדאבל פאס שם עם גויגון.
עם הכאב.
זה היה רגע...
אם גלוך שם את זה, זה באמת אחד השערים.
מצא לאופיינית לגלוך גם.
הוא חתך את הכדור מדהים. הייתי בטוח זה לפעמים.
זה באמת, היו שם, והנה אנחנו עוד מדברים על זה, היה ביום שני והיום רביעי, ולא רבים המשחקים שאפשר באמת כל כך להתפיית אודותיהם כל כך הרבה, וזה באמת היה אחד מהם.
אם אני לא טועה, גויגון, יש 14 שחקני שדה במכבי תל אביב שישחקו יותר ממנו. אתה שומע מה אני אומר לך?
כן, כן, שמעתי, זה מטורף. זה מטורף. שמע הקטע.
מה הקטע? לא, בשם הטקטיקה, בשם השמקטיקה, זה מגוחך. מה מכבי תל אביב לטרוף את היריבה שלה וטרפה?
אמר אייל ברקוביץ' אתמול ביציע העיתונות ובצדק, שאם הוא זלצבורג,
לוקח את גויגון.
מוסיף עוד כמה שצריך ולוקח גם את גויגון, הוא שם. הוא שם לגמרי, אלה שני שחקני על, כאילו, שראית שהם לא, שבכלל לא, 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 לא באזור חיוג של כל השאר. ורן זהבי זה באמת עוצמתי, וביום שבת, כל העוצמות הללו, כי עכשיו הסיפור הוא ההמשכיות. בוא נתחיל רגע במכבי חיפה ברשותך, ואז נגיע, ומשם נגיע לדרבי. בחיית מכבי חיפה, אז כולם אומרים, ובצדק, אוקיי, עוד יום בהיסטוריה ארוכה, ובמידה רבה הם מקבלים את היריבה הכי נוחה בליגה כדי לצאת ממנה מהמשבר. ריינה בבית, ריינה, דיברנו על לפני 5 דקות, זה מועדון שהיה צריך להיות מקום אחר לגמרי, העונה בחינת ההשקעה, אבל כנראה שאולי באמת אין קיצורי דרך בעולמות הללו.
הם לא קראו את הספר החשוב, איך נשארים בליגה, יש ספר כזה, והם עושים כרגע כל טעות, זה חילוף מאמינים מחזור שלישי, זה חילופי זרים קטטוניה, ראית את המשחק עם ביתר? עכשיו, אני באמת...
תגיד, הם היו שם בלי שני שחקני מפתח שחוזרים.
כן.
שחוזרים, כאילו.
אני בקי באמת בכל רזי הליגה.
שני זרים נהדרים.
נדב יעקבי שאל אותי לפני שנכנסנו לפודקאסט. תגיד, אני שם עכשיו את הרכב של את כל הסגל של ריינה. כמה אתה מזהה? אתה 100% למשל. אני מאמין שאני 85%.
אוקיי.
ואני סליחה...
אשרף רבח עובר פה עכשיו במסדרון?
אני חושב, אשרף רבח נראה לי שכן.
אוקיי. לא, חילף עובר?
חילף יכול להיות שלי קשה. יכול להיות. אבל אני חושב שאני מזהה את רובם, אוקיי? וביום שבת אני רואה את המשחקים בית"ר ירושלים. והזדמנות לריינה, עמית מאיר, אח שלי, מה אתה עושה פה? אני לא ידעתי.
גם הקבוצות עברו, איזה בורות.
אמרתי, רגע, אתה
בפון חיפה. אבל הוא עבר שם ממש השבוע.
מכבי פתח תקווה. אתה מבין? א', ב' של ג' ד', מספיק להחליף שחקנים, שיחקו, יותר מ-30 שחקנים שיחקו השנה בריינה.
טוב, שם היה להם גם כמה אילוצים, אבל גם הם באמת, שוב, הם לא יודעים להתמודד עם הדבר הזה, ובמובן הזה, נגיד, מכבי חיפה מקבלת אותם. אמנם בואטנג וסמביניה חוזרי, זה למרכז ההגנה וזה לקישור, שני שחקנים מצוינים, אולי יחד עם שפנדל אופר הכי טובים בריינה העונה, ועם שלומי אזולאי, שלא קשיר תמיד, 3.5-4 שחקנים שעובדים, אבל זה לא יכול להיות אחרת מחבילה, ובמובן הזה, מכבי חיפה מקבלת פה יריבה אז מה הייתה מקבל פתאום איזה אשדוד בי"א או משהו, או אפילו אשדוד בבית, כזה שיכולה, אתה יודע, לנצל איזשהו חוסר ביטחון. נטע לוי, לא איתנו יותר, נכון?
לא רשמי, אבל לא אמור לסכם.
אז זה בוודאי יכול להיות משמעותי גם. מכבי חיפה מקבלת את היריב הכי נוח לצאת ממנו מהסיטואציה הזאת, אבל באיזשהו אופן, מכבי חיפה לא יצאת עם 3 נקודות קלות, מה שלא אמור להיות משהו אחר, כן? Mm-hmm. אז אפשר להצהיר באופן רשמי, יש פה משבר, יש פה סיטואציה שצריך באמת להתעמק ולטפל בה. Mm-hmm. לא חושב שזה יקרה.
לא,
מתוך שעננות, לא מתוך יירות, אלא באמת מתוך קריאה עמוקה של המציאות. וכמובן, הצד השני של אותו מטבע, זה שמכבי חיפה, מכבי תל אביב מצידה, לא יכולה להרשות לעצמה עכשיו להשמיט נקודות, לא, בטח לא לאור, אתה יודע, הדברים קורים כמובן בליג, אבל לאור היכולת שהוצגה ביום שני האחרון, מפה צריך לסחוף את מכבי תל אביב לאיזה רן של ניצחונות שיגמר בצמצום הפער.
אז לפני שאנחנו מדברים על הדרבי, אני, כן, אתה יודע, מיליוני עודי מכבי חיפה רוצים לדעת.
מיליוני.
מיליוני. מה אתה יכול לספר להם על גוני נאור?
ילד טוב ירושלים. איזה אישיות, איזה בחור.
לא אכפת, הם לא יוצאים איתו, הם רוצים לדעת איזה שחקן.
זה רגע...
מה הם מקבלים?
קודם כל, אבל כבר שאלת. אז קודם כל זה רגע מאוד מרגש, אבל גם מאוד עצוב. לועדי הפועל ירושלים. מרגש במובן הזה שא', ילד שבסופו של דבר אמנם הגיע למועדון הזה רק בגיל מאוד מוקדם של נוער, גם כי לא הייתה מחלקת נוער, הוא הגיע למקום שממש בתחילת דרכו ובחיתוליו, ונבנה ומתעצב, זאת אומרת, עם תפיסת עולם מאוד ברורה, אבל מאוד קשה למימוש באותו שלב, ובעצם הוא הופך להיות, הוא הפועל ירושלים החדשה. גוני נאור הוא הפועל ירושלים החדשה. בדרך שהוא עבר, בהתקדמות האינסופית שלו, ובמידה רבה בזה שהוא הופך להיות אקזיט משמעותי מאוד מבחינת המועדון.
שני בשבועיים.
כן. משמעותי מאוד מבחינת המועדון, שלפתע, ותמיד אני חוזר לשם, לפני 10 שנים, במרתפים של רהט, אופקים, כרמיאל וצפת, לפתע הוא שחקן בליגה, שוואלה, קבוצות משלמות סעיפי שחרור במיליוני שקלים על שחקנים שלו, שמכבי חיפה משכיבה חבילה שאי אפשר לסרב לה. גוני נאור הוא שחקן בהתקדמות מתמשכת. היו בינינו עדים ביציע שחשבו שהגג שלו זה בשנים הראשונות שהוא עלה רק מהנוער, זה שחקן רק לליגה לאומית וככה וככה וככה, ואז פתאום אתה מבין כאילו שהייתה לו סטטיסטיקה אדירה בפועל ירושלים בשלבים עוד הראשונים שלו, שעוד לא היה, אתה יודע, 100% שחקן הרכב, והייתה סטטיסטיקה לדעתי זה בעונה של ליאור זאדה שבסוף שגוני משחק קבוצה מנצחת משהו כזה, אתה יודע, מאלה, כמו שהיה לך אדי גוטליב, נגיד, שנה שעברה וזה, אצל גוני זה היה מתמשך על פני תקופה. זה מישהו שגם אם אתה לא תמיד מרגיש אותו ב-100% במשחק, הנוכחות שלו עושה טוב. ולאט לאט, פתאום גם התחלת להרגיש את הנוכחות, פתאום הבן אדם גדל, והתבגר, בהבנת המשחק, במנהיגות שלו, הוא אישיות מאוד מאוד חזקה. הוא מנהיג, אבל מנהיג מהזן השקט של מנהיגים. הוא מנהיג בלתת דוגמה. הוא מנהיג באיך להתאמן, הוא מנהיג באיך להישאר מחויב בתוך המשחק, איך להישאר דמות שסוחפת אחריה. אז כך שבמובנים האלה, כמובן מכבי חיפה זה נקרא לזה בעוצמות של בערך פי מיליארד ממה שהוא הכיר והיה רגיל אליהם, אבל נגיד, במובן האופי בהשוואה לנטע לוי, אני לא מודאג. מכבי חיפה מקבלת אדם שהיא לגמרי יכולה לבטוח בו, אני חושב שמי שמעז לעלות על דעתו שברמה המקצועית הולך להיות פה תחליף שנכנס לנעליים המטורפות שישאיר נטע לוי כבר בשבת הקרובה או אפילו בעונה הזאת חי בסרט שזה גדול ולא נכון לצפות ממנו להיות חצי מהמשקל של נטע לוי עבור מכבי חיפה בעונה הזאת. אני חושב שבמידה רבה אני לא אגיד זה עסקה שהיא טובה לשני הצדדים, זה עסקה שהיא טובה לפועל ירושלים, גם ברמה הדקלרטיבית, גם ברמת הכסף שנכנס, גם בחוזה המצוין, גם שמבטיח הכנסה עתידית, וגם כזה שבחוזה מצוין, קבוצה יחידה שמכבי חיפה יכולה לשחרר אותו אליה בארץ, זה הפועל ירושלים, אין אופציה אחרת, וזה עסקה טובה גם למכבי חיפה. למה? כולם רוצים רכש.
ואין רכש,
צריך להביא מישהו. וזה פינץ למכבי חיפה. הסכום הפנטסטי עבור הפועל ירושלים הוא בוטנים עבור מכבי חיפה. זה עסקה טובה. עכשיו זה יקום ויפול על הציפיות. אם הן תהלומנה את המציאות, אז אחלה. ואם הן לא תהלומנה את המציאות, אז זה לא ילך. ולהלום את המציאות זה אומר, רבותיי, הבאתם אחלה בחור, הבאתם בן אדם שמדי שנה תחת זיו אריה התקדם בעשרות אחוזים, שיפר את היכולות שלו, ברק בחר. הוא גם מאמן שיודע, מה שנקרא, לשפר את שחקנה ולהוציא מהם הרבה מאוד. לא חושב שבטווח המיידי יחושו פה איזשהו אימפקט יוצא דופן. בארוך טווח יכול להיות נהדר.
אני חושב שעם הצפייה שלי בו, מאז שהוא פרץ לחיינו, זה אחד השחקנים היותר חכמים שיש בליגה. הוא מאוד מאוד חכם במשחק שלו. תקנתי אם אני טועה, הוא לא אחד שמאבד הרבה מאוד כדורים.
נכון.
אני לא סגור על העמדה שלו.
זה לדעתי מה שהכריע את הקף לטובתו.
לטובתו,
יכול להיות. אפרופו נגיד ב...
המשפט שמשלים זה ברק יעשה לו את ההתאמה למה שהוא רוצה שהוא יהיה.
בכל פעם.
האם הוא ירצה להיות 6? אני לא יודע אם הוא מספיק פיזי להיות 6, האם הוא 8? קשה.
כל ירושלים הוא 6.
נכון. אבל כשאתה משחק נגד... כשאתה משחק במכבי חיפה, בקישור של מכבי חיפה, בטח לפני משחקים נגד המפלצות, מכבי תל אביב באר שבע, אתה צריך את הפיטבולים, את הבופנים.
Okay. חד משמעית. אני לא יודע מה היו השיקולים של מכבי חיפה בהחתמה הזאת, אין לי מושג. אבל אני, אם אני צריך, אתה יודע, בסופו של דבר, נגיד, שמים לי עדן קרצב פה, וגוני נאור פה, אז ברור שעדן קרצב שחקן הרבה יותר בשל, קבלות, מוכח בליגה וכו'. גוני, יש לו סף, יכולת התקדמות שהיא סימן שאלה, אבל היא בעיקר מתאים למכבי חיפה בתפיסת העולם של ברק בחר. שזה אומר, לא להתאים לו את המיקום, אלא זה בדיוק השחקן הוורסטילי שבשנייה, תוך כדי משחק, הוא בלם שלישי, אוקיי? תוך כדי משחק הוא הופך להיות שש, הוא יהיה שמונה גם.
סימן השאלה...
הוא בנייחים חזק.
תראה, מה ברק עשה לקשרים של מכבי חיפה? עשה אותם גולרים. טבופני, נטע. נטע הרי שהתחיל את הקריירה שלו, מי חלם בכלל לתת פס קדימה? אחורה, 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 לשמור, לשמור, לשמור פיזית. והוא הפך להיות איום מתמיד בכל התקפה. גוני לא. הוא לא אחד שמאיים על השאר.
לא יותר מדי. בנייחים, ופה ושם, פה ושם מצטרף עם התפרצות.
שחקן משלים, אני מסכים.
אבל שוב, אני אומר, יש לו את הכישורים, וזה יהיה מעניין לראות איך הוא פתאום גם משחק בקבוצה שהיא מאוד דומיננטית.
נכון.
מון עם הכדור, ויוזמת, וצריכה לשבור בונקרים וכו'. זה עולם אחר.
יונה ממליץ בחום, זה מה שאתה אומר.
תשמע, אני לא... בוא נאמר ככה, אבו, זה לא...
הוא יחגוג נגד הפועל ירושלים אם הוא יחבוש?
ודאי שלא. זה לא סיטואציה... לא, תשמע, אני... מי שתוהה על אישיותו, אני מזמין אותו לקרוא את הפוסט שהוא כתב, גם בחשבון הפרטי שלו וגם בחשבון של הקבוצה. אתה מתרשם מהאופי ומהאישיות. תשמע, זה שוב, זה לא יום קל. תחשוב, זה לאבד את הקפטן, שהוא באמת... אמרתי את זה בתחילת דבריי. הוא באמת הפרזנטור... האולטימטיבי והבאמת משקף המציאות של הפועל ירושלים החדשה. אז זה לא פשוט לאבד אותו, אבל בניגוד להפועל ירושלים של פעם, שמכרה את עידן טל עבור שקית גרעינים ולא הביאה תחליפים, והמועדון הלך, עידן טל בשעתו, מי יודע, וויקטור פאצ'ה, שקית גרעינים וחצי, ואופיר עזו, ואיבדה את כל נכסיה, אתה יודע, והמועדון התפרק, כאן יש באמת חשיבה ארוכה טווח, כאן זה חלק מתפיסת עולם מגובשת, שתצמיח גם את הגוני נאור הבא, כבר יש כאלה, יש גם ברמת, אני לא יודע אם יבוא רכש במקומו, לדעתי לא, אבל כן יודעים מי האנשים שיגדלו לתוך הדבר הזה, זה לא סיטואציה פשוטה במובן הזה, אבל אני מאוד שמח בשבילו, ויהיה מעניין לראות.
ואני אסגור את הקטע של הרכש של מכבי חיפה, ואני אגיד, דעה לא פופולרית, אני לא מביא יותר שום רכש ממכבי חיפה. יש פה התפרות, ניסיון התפרות על דיה סבא.
כן.
השחקנים נוספים. האמת, אם אני בחר, אני סוגר את הסגל ככה. הוא מקבל את סונגרן בחזרה, הוא תכף מקבל את קורנו בחזרה, הוא מקבל את חזיזה בחזרה. כולם חוזרים. מכבי חיפה עוד שבוע, שבועיים, אמורים להיות עם כל הגנרים הטובים של פתיחת העונה הקלאסית.
לא צריך.
לא צריך יותר.
באמת לא צריך.
אני חושב, לא צריך. לא צריך לא ליפול על פיורו בצורה מוגזמת, ולא ליפול על מוויס בצורה מוגזמת, תכף. כן, עם כל הכבוד, מכבי חיפה, הובסה בצדק נגד מכבי תל אביב, היה צריך לגמר חמש. אבל היא שיחקה באמת בלי שני המגנים הכי טובים בליגה שיש לה. שיחקה בלי חזיזה, שיחקה בלי אלי מוחמד, שלא שיחק את כל המשחק. ולכן, אבו פאני שהוא חג מן הסתם, ולכן אם אני מכבי חיפה לקראת המשך העונה, קודם כל מותר להפסיד אחרי 11 ניצחונות, אני מאחל לכל אחד להפסיד אחרי 11 ניצחונות, אבל אני גם מאחל, אני עוד פעם יעץ, ברק לא דיבר איתי היום, וכנראה גם לא מחר, להגיד לו, תרגע עם הרכש, השלמת מה שצריך, השלמות, תגיד, קוניצ'יווה, אני יודע מה אומרים לאריגטו, אני לא יודע מה שאומרים ביפנית, להתראות.
כן.
ביי. לנטע, להגיד לו בהצלחה, וללכת לחלק השני של העונה בלב שקט לחלוטין.
אני נוטה להסכים, אני, כמו שנאמר, אין מציאות יוצאות דופן, אני חושב, נכון, אין למכבי חיפה סלוט של זרים, נכון?
לא, יש שישה וששתם נהדרים.
יפה, אז אין זרים בשוק הישראלי.
סק זה השישי.
אוקיי.
כאילו, הייתה שאלת השוער, אני חושב שמשפטי לוקח את הצ'אנס בשתי ידיים. לא צריך להחליט.
לי זה היה ברור עוד מקודם, ובשוק הישראלי באמת אין איזשהו משהו כרגע יוצא דופן שצריך... שצריך להתאבד עליו, להביא, אני מניח שהוא ברמה הדקלרטיבית. נגיד שביתר הביאה גם את זרגרי מביתר, אבל שחיפה הביאה גם את זרגרי מביתר.
כנראה שהוא לא ישחק.
זה אגב גם סיפור שנפתח אותו במועד אחר. אם כבר ביתר, לא באמת קשור לביתר, רק בעקיפין הסיפור הזה, אני אגיד ככה, במשפט וחצי ברשותך, בו אנחנו ככה בפוד מהודק, תכף נגיע לחרדות הדרבי וכולי, אבל אם כבר ביתר, אני חושב, מה לא חושב, אני יודע שבאופן יחסי, זה נראה לי לא אמירה יוצא דופן, אבל באופן יחסי, השני יוחד ביתר נהנית מבעל הבית השפוי ביותר שהיה לה מזה הרבה מאוד זמן. באופן יחסי כמובן, אוקיי?
יחסי, אדם... בוא, אני מנסה לחשוב מי יצא איתו, מי עמד איתו בקו הזינוק, אבל כן, זה נכון.
מי עומד איתו, בוא, תלך 20 שנה אחורה ותגיד, אוקיי, יש פה בן אדם, רגליים על הקרקע, יחסית, שיגעון גדלות, כמובן אצל כולם זה קיים, אבל פה יש אלמנטים כאלו ואחרים של, כמו שאמרנו, רגליים על הקרקע, צניעות מסוימת, לא קופץ מעל הפופיק, לא משתגע, לא משתולל, לא בהצהרות, לא בהשקעות יוצאות דופן, זאת התנהלות מתונה. ואז ראית את הכתבה איתו באולפן שישי בשישי?
מה, כתבה עם הגביע?
זה דבר שלא יאמן. שלא יאמן, ואם אני אוהד ביתר, שעד עכשיו אומר, וואלה, יש פה בעל בית שהגיע, לא הרים ציפיות מנותקות, השקיע בתבונה, נתן גב למאמן שהולך איתו, בנה פה ביסודיות ובשקט, אבל אז אתה חושב על היום שאחרי, או היום, או עוד שנה, עוד שנתיים קדימה, ואתה אומר, רגע, מה? הוא גם התפלפ. היסודות של ההתפלפות של ברק אברמוב, כפי שהגיעו לשיא בבני יהודה, ועכשיו בלי להגיד מי אחראי לזה וכו', קיימים גם פה, וזה בבחינת נגיד בעולמות התיאטרון, האקדח שמופיע במערכה הראשונה, עירה בשלישית, אוהדי ביתר, תנו איזושהי אמירה שם מול אברמוב להבהיר לו, כי גביע שמופיע
במערכה הראשונה,
במשרד של הבעל הבית לשעבר, בכתבה של יגאל מוסקו באולפן שישי, יצוץ אחר כך שוב, מאיפה החוצפה ברק אברמוב? מאיפה החוצפה לקחת לרשות עצמך נכס של בני יהודה באטימות, בעיוורון, בהתנסות, בניתוק מוחלט מהמציאות?
ולהציג אותו כשלך.
מביש, מיותר. באמת, ברק אברמוב לו היה מוקף ביועצים נבונים, אז א' הוא היה חוסך הרבה מאוד כסף בקריירה שלו, וגם לדעתי הוא לא עוזב את בני יהודה מעולם ומצליח איתם הרבה יותר, אם הוא היה מוקף באנשים הנכונים. אבל אם הוא היה מוקף באנשים האחרונים, הם אומרים לו, ברק, בוא, גש לדמיו, עם הגביע.
טעיתי.
גש לבני יהודה, תגיד, תשמעו. לא, אפילו לא טעיתי. היה לי כבוד גדול לעמוד בראש המערכת הניהולית והארגונית שעזרה ודחפה את בני יהודה לקראת ההישגים הגדולים הללו, ואחרי שישנתי על זה בלילה, אני חושב שהנכס הזה, שאני שותף גדול ובכיר בהבאה שלו, אולי אפילו הראשון במעלתו, כן? אבל הנכס הזה הוא של בני יהודה, הוא לא שלי. זה יסודות לאדם לא תקין. לא תקין, זה של ההנהלה, הגביע של ההנהלה.
לא הכנת אותי לנאום הזה, ואני מתלבט עם עצמי בדקה האחרונה, אם אני אספר או לא אספר.
ספר, בטח ספר.
אבל אני אספר כזה פודקאסט, ואיכשהו זה...
נשאר בגבולות הפודקאסט.
תראה, בקונסלציה מסוימת, אני לא יכול לבוא בטענות להתאחדות, כן? אבל אני כן מצפה קצת גם ההתאחדות להגיד, לא, הגביע הזה צריך להיות במועדון שלה, אוקיי?
נכון. האמת? שינו? קריאה? שינו? שינו? אמירה? התארים הם נכסים של המועדונים. קריאה, שינו, בבקשה, לברק אברמוב להחזיר את הגביע לבני יהודה.
נהודה תחת ברק אברמוב, וואו, נהודה תחת ברק אברמוב זכתה בשני גביעים.
נכון.
נדמה לי הראשון, כמו שאתה יודע, אני מספר לך מדי שבוע בערך, על המנהג יום שישי.
נכון.
צהריים.
כדורגל בגבעתיים.
כדורגל בגבעתיים. כתרגל, אגרסיבי, פיזי.
חומר אנושי.
חומר אנושי של פסיכופטים. כיף לא נורמלי.
שאתה נמנה איתו כמובן, שלא יישמע שאתה מלכת
על אחרים. שלא יישמע, הם יודעים את זה.
אתה ראש וראשון לפסיכופטים.
אני מהפסיכים הגדולים, אם היית רואה, חגגתי את השאר שכבשתי ביום שישי.
גם בשישי כבשת.
מדי פעם, כן. בלי חור. ואחרי הגביע הראשון, אם אני לא טועה, שבני יהודה, אני מגיע ביום שישי, מנהג כמובן, מגיע, נכנס לשערי בית הספר. ובמרכז המגרש ניצב לו גביע המדינה.
אוקיי.
ואני משפשף את עיניי, אני אומר, וואי, איזה יופי, תעתיק של הגביע. ואני מתקרב, יונתן. וזה גביע המדינה, שבוע אחרי הגמר. ואז אני מרים טלפון, הנה, אולי חטאתי לתפקידי העיתונאי, אני מרים טלפון לאחד מחבריי, אז בבני יהודה, אני אומר לו, אחי, תשמע, אני אומר לך את האמת, סליחה, אם אני בן זונה, אני מפרסם את זה עכשיו, אני הורג אתכם, אתה לא, מה אגב, גביע המדינה, בקט רגל ביום שישי על האספלט, עכשיו, שתבין, הגביע עומד באמצע, ילדים בועטים עליו, עושים עליו סלפי, ילד בן שבע, אתה, הגביע בגודל של הילד בערך,
okay.
עושה לו, עולה, 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 גביע המדינה, עושה לו, תגיד, מה זה עושה פה? כן, תשמע, כמה חברים של ברק רצו לקחת את זה לילדים, להראות להם, שעשו סלפי והצטלמו ויראו לחברים שלהם. זה מתחבר לסיפור שלך מספיק?
כן, אני...
חבר'ה, תארים וגביע המדינה, נכון שזה חתיכת פח, אוקיי? זה קודש הקודשים, בשביל זה אנחנו מזיעים, בשביל זה אנחנו בוכים, בשביל זה אנחנו שמחים. אז בהמשך למה סיפרת על ברק אברמוב, לצערי, גם זה קרה, והייתי נוכח שם, וזה מציק לי ברמות עד עכשיו.
אני שומע, ואתה יודע מה? תן לי הנחה, אני אתן לך הנחה גדולה, ואני אתן לברק אברמוב הנחה גדולה. אני אומר, בתקופת האופוריה, בשבוע, שבועיים, שלושה, חודש אחרי, אנחנו רואים מה קורה, הגביע מסתובב בכל מקום, נודד לכל מקום, לפעמים גם האוזניים שלו נשברות, או זה בסדר. בתקופת ההתלהבות של אחרי, קח אותו לכל מקום. בסוף, הוא אמור לשכון רק במקום אחד, וזה בארון הגביעים של המועדון. אני מצטרף לאמירה שלך, וקורא מכאן להתאחדות לכדורגל, לתת אמירה ברורה בנושא הזה. זה מתבקש, זה הכרחי. וזה חייב לקרות, וברק, בוא, תחשוב על זה רגע, תחשוב על זה רגע. אתה אדם נורמטיבי בסופו של יום. זה לא הגיוני מה שעשית פה. וכיועד ביתר, אלה בדיוק הקטנות שאתה אומר, אוקיי, זה סימן שעלול בהמשך להדאיג אותי. כמה שאני מרוצה כרגע, ושתי את כל הסיבות להיות מרוצה כרגע, בלונג, אלה מופעים שעלולים לייצר בלגן בסוף.
רשמתי.
אוקיי, שבת, 8:30, 7:30, 8:15,
משהו כזה, אני לא זוכר בכלל.
הוא לא יודע, הוא לא יודע.
מתכחש לאירוע.
אז אנחנו נגיד לכם. שבת הולכת להיראות כך, קודם כל. כבר בשעה שלוש.
שבת אדירה. בזכות משחקי גביע המדינה בשבוע הבא, קיבלנו שבת לפנתיאון.
נתחיל בשלוש, מכבי חיפה ריינה, נגענו במשחק הזה, נגענו ביריבות האלה. אשדוד מארחת את קריית שמונה. אני אהיה שם, ביהודה א'. אגב, חוכמת ההמונים, מה יש לאכול באשדוד בשבת? יאללה, שמישהו ייתן לי...
יש ליד יציאה תקשורת שם, מישהו עושה קבבים שם ב...
בשבת?
אני הייתי מוצאי שבת, זה נכון, זה היה מוצאי שבת. הדליקו שם על האש,
שבת, לא מדליקים אש, זה תמיד בעיה. אז האם יש משהו מעניין בשבת באשדוד? תנו לי... שלמה יגיד לכם תודה. בשש, נתניה, נס ציונה. שוב, אשדוד, אשדוד בחמתה צריכה לקחת הנקודות. קריית שמונה מפסידה לראשונה תחת ניר ברקוביץ' בשבוע שעבר, וחוזרת אל המחוזות המדאיגים מבחינתה, כשברקע סיפורי ברקוביץ' שירצקי, תמיד מעניין. נתניה, נס ציונה, נתניה, כמו שנראתה נגד...
גרף שיפור מתמיד, כיף לראות את נתניה.
חייבת להמשיך.
אבל שוב,
שיחקה נגד יריבה שעל פניו נוח למולה, הפעם זה הולך להיות אחרת.
בוא נראה, כן. נתניה מודר שימה נגד הפועל באר שבע, שיחקה באמת נהדר, לעומת, כמו שאמרת, בושידו בגמר גביע הטוטו. ויש שיפור אצל קוז'וק. יש שיפור אצל קוז'וק, שיפור לטובה, וזה אמר לזכותו.
אבל נס ציונה זה משחק, כמו שקרה מבחינת הטיפוס, האופי שלו שונה לחלוטין, קבוצה, אפרופו הפועל תל אביב, מתבטלת לחלוטין, תחת שלומי דורה היא מעצימה את ההתבטלות שלה, לוקחת אותה למקומות עוד יותר קיצוניים, ככה הלך קצת לאיבוד, קראנו לזה הכדורגל הפיראי, המחוספס משהו של ניר ברקוביץ', כאן זה הופך להיות קצת יותר מסתגר והגנתי, ויהיה מעניין לראות האם לנתניה יש את הכלים והכישורים לפרוץ את מה שצפוי להיות הבונקר של נס ציונה. 7:30 במושבה, עם קהל, ביתר, חדרה, שמחזירה... פולאוס?
פולאוס, הקל.
מחזירה...
אין יותר כיף דרך אגב ממושבה פולאוס.
כן. אם היו בו יציאים מאחורי השער,
מת על המושבה.
אם היו יציאים מאחורי השער.
יום יבוא יום.
לא.
דרבי של פתח תקווה, ראית כמה קהל היה דרבי של פתח תקווה, הייתה אווירה
בוודאי, בוודאי. כן, צריכים יציאים מאחורי השער שם, בפתח תקווה דחוף, זה גם אפשרי, זה יצא מודולרי. ומני קורצקי.
אה, איזבק.
פוגש את הקבוצה ששם התוודענו שמכנים אותו מני. מני. וחוזר לחדרה.
אפשר להכתיר את הפיתורים של אסף נימני כפיתורים המגוחכים מכל העולם?
כן.
מכל העונה. והיו המון, הכי מגוחכים.
הכי מגוחך.
שפו. כאילו, זה תחרות עם אדם אדיה, בסדר? אני מקבל כזה.
זה מחזור שלוש. אני לא, אבל לאלה אני נותן הנחה לריינק, אם באמת חסרי מושג.
מה אתם רוצים, אסף נימני?
מחזור שלישי וזה, אסף נימני, לא יאמן. לא יאמן, לא יאמן. ובשביל מה? ובשביל מי?
כן,
כאילו אחלה קורצקי מבלי לזלזל, אבל וואלה, בינדר, דנדט, כאילו בוא, 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 ושוב, אתם מסתכלים על הטבלה, מרחק אוויר מהקו האדום, וצריך לחזור לנצח וכולי, אבל לא יאמן הסיפור הזה, ועדיין, אפקט המאמן, אפקט המאמן, האם יחול מול ביתר, שלושת הבלמים באמת אמיצים וחסן, בקושי ניתנים להכנעה של הפועל חדרה, מול שלושת החלוצים המופלאים של ביתר, על פניו, הלך הרוח.
תהליך הגריזמניזציה של יורדן שואה, דיברנו באזור הבישול השביעי.
יוצא, זה כבר מעבר, זה כבר תהליך הדבריניזציה.
דבריניזציה, זה יותר אחרי.
של שואה, זהו, זה כבר מבשל מדופלם.
אמת,
ומה שיש... כל קרן פוגש את הראש.
אני אגיד משפט על ריינה, כי זה היה מזמן, מה שמרשים זה הניצחון, זה היכולת הלא מרשימה של ביתר, שביתר גם כשהיא רעה, שהיא לא טובה, היא יודעת לנצח, וזה מסוג... הדבר הכי טוב שיכולה לקחת במשחק הזה. זה לא שהיא רגדה למגרש והחמיצה, והיא לא הייתה טובה.
היא שמרה גם על שער נקי, אבל כמות המצבים שריינה הגיעה אליה מבלי לכבוש, היא גם הייתה הזויה ביחס לאיכות שם. אלה שלוש נקודות שאתה אומר, אוקיי, הייתה לי משימה, עמדתי בה הלאה. אין מה להתעכב. אמת. אז זה קורה בשבע ושלושים, ואז...
ואז דרבי.
שמונה, אפס אפס. עשר אתה אחרי זה, אבו.
אני אמרתי משהו שבוע שעבר וכעסו עליי, שאמרתי שהדרבי לא חשוב. עכשיו זה נכון, זה חשוב קל בזה. להפועל, מה שחשוב זה בני ריינה בשבוע אחרי זה. להפועל חדרה בעוד שבועיים. הפועל תל אביב כמעט 9 שנים בלי ניצחון בדרבי. כמעט 9 שנים. תגיד, תשמע, תקשיב.
חבר סיפר לי היום במשרד, יש לו כמה חברים כמוך, עדי הפועל תל אביב, שגם בשיחה כזה, בשיחה המשרדית, אמרו לו, כן, במערכים, בין 3-6.
כן. אני בחיים...
זה השיח.
לא, תשמע, אני בחיים... כל דרבי אני אומר את זה, בחיים לא הגענו ככה לדרבי, בחיים לא הגענו ככה לדרבי. זה הפועל, עוד פעם, עכשיו תחת סילבס היא לא יומרנית, היא לא מנסה לשחק כדורגל כי היא לא יודעת לשחק כדורגל, יש שינויים, יש סגל, רבי הסייג, נחמד, חמוד, אחלה, שחקן לא רע, זרים חדשים שאמורים להגיע, אבל הפועל תל אביב במצב מקצועי כל כך גרוע מול מכבי תל אביב, שאם היא תשחק ב-30% ממה ששחקן נגד מכבי חיפה, זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי. ויודע, החידוש פה יהיה, מבחינתי זה יהיה משחק של... שהולך להראות מצד אחד את העוצמות של הפועל תל אביב כמועדון, כי הרבה קהל של הפועל תל אביב, למרות הכל יונה, בסטנדרטים של הכישלון העונה, לעומת הכישלון המקצועי של הקבוצה. זאת אומרת, הפערים בין המועדון למה שהוא יכול להיות, למה שהקבוצה הזאת נבנתה ויכולה להיות, וזה מביא אותי למשפט, ואני אדבר אתה על הדרבי, כי באמת אין פה מה לנתח. זה צריך, בשביל שהפועל ינצחו, צריך לקרות משהו, לא יודע, תמציא משהו, לא יודע.
לא, אין לי מה להגיד.
לא יכול לקרות שום דבר. יפה, הסכמנו.
אני לא חושב
הנה, הסכמנו משהו פעם ב... אבל אני חייב לצאת חוצץ נגד חברנו פה, באולפן הזה, פאנלים וזה, שיושבים ורותנים על זה, איך ייתכן שהאמריקאים לא רכשו עוד? הם לא רציניים.
זה עזוב.
תביא לי את הביב.
זה מגוחר.
אני רק שאלה.
למה אתה מתייחס בכלל?
לא, אני רק שאלה.
אין מה להתייחס.
אני רק שאלה. אתם...
אין מה להתייחס.
אותם אנשים, אותם חברים, פרשנים, קולגות, כולם, שישבו באולפנים ואמרו, רגע, איך ייתכן שמשה חוגג חתם עם השייך בלי שהוא בדק אותו בציציות? אז באים חבר'ה ובודקים בציציות, ואתם אומרים, למה?
לא, זה מגוחך.
כמה מטופה זה יכול?
זה מגוחך.
כל אנשים רציניים. בוא. אני יכול לספר לך, תמיד אנחנו מספרים דברים קטנים.
כל הגלוריפיקציה שאנשים בעלי זיכרון קצר עושים לאלי טביבי, בכלל הזויה, הבן אדם הזה, באמת, אדם מפוקפק. אדם מפוקפק עם רזומה סופר מפוקפק בכדורגל שלנו, לא קשור ולא מתאים לכל תפיסה של כדורגל מודרני, נחלת העבר האיש הזה, וא' מביאים געגוע וב' משתמשים בו כאיזה מודל לישועה. לא, זה טרול, זה טרוליזם פר אקסלנס, ואתה נפלת בפח הזה, כי אלה דברים שלא צריך להתייחס אליהם.
לא, אמרתי שאני חייב להגיד.
אתה נפל בפח של הטרוליזם הזה.
אני כן רוצה לספר לך שאני קצת עשיתי עוד פעם, אני כל הזמן חוקר על החבר'ה האמריקאים החביבים שלנו, ואני יכול לספר לך שחבר'ה מאוד רציניים, עם דוחות סקאוט על כל שחקן שמשחק עכשיו בסגל של הפועל תל אביב, הם חוקרים בציציות של כל דבר מקצועי שיש במועדון הזה.
ככה עושים עסקים.
ואם הפועל תל אביב תצליח לשרוד את העונה הזאת, אז אני לא אגיד עכשיו בדרך להפוך לאיזה אימפריה, אבל בדרך לחזור להיות רלוונטית.
אוקיי, לממש את הפוטנציאל, בטח בהשוואה למה שקורה כעת.
בשלב הזה של האבולוציה שלה, זה מקסימום. זה חבר'ה שבאים ובודקים ועובדים בצורה מסודרת, והולכים, אני אגיד בזהירות, 80% ממי שקיים עכשיו לא יהיה בעונה הבאה, זה הסטנדרט. לראיה, ההתערבות שלהם במחירת אליהם קצפולסקי למכבי חיפה, אני אספר לך שהעסקה כבר הייתה סגורה, אחי ניסנוב כבר הסכימו למכור אותה, עומר בוקסום הוא ידע מהעסקה הזאת, בשביל להביא את הכסף לרכש, והם אמרו, אלו, את 14 אנחנו רוצים אצלנו, עד כדי כך הם מעורבים. ואותו דבר עם עוד שחקנים שהם עשו, שהם כבר מסומנים לעונה הבאה. השאלה היא, מפות אתה צריך לשרוד. את הדרבי כנראה לא תשרוד. אני חושב, עוד פעם עכשיו כאוהד אני אומר, תחשבו על ריינה, תחשבו על חדרה. זה הגודל.
הפועל תל אביב צריכה לצאת בשלום, ובשלום על פי מה שקורה בשנים האחרונות. זה כמובן התבטלות מקצועית בוודאי שתהיה שם, שזה אולי, אגב, טעות מסוימת, אבל, אבל מצד שני אולי גם להפועל תבן את הכלים לנסות לשחק כדורגל נגד קבוצות בחלק אחר של הטבלה, כמו נגיד הפועל ירושלים בחוץ, הפועל תבן יכולה להרשות לעצמה לנסות לשחק קצת יותר, אבל נגד מכבי תל אביב אני יכול להבין.
הפועל ירושלים שלך.
למשל, אבל נגד מכבי תל אביב...
ראיתי כדורגל של הפועל ירושלים שלך.
קשה, קשה מול עשרה שחקנים מאחורי כדור.
עוד דקה אני מוציא כידור.
למכבי תל אביב...
הבטחת לי בוטטה, הבטחת לי בדה, הבטחת, באת פעם אחת למסגרת ב-90 דקות.
בסופו של דבר, בוטקה בהתחלה, אם היה נכנס, היה פותח את המשחק לחלוטין. אבל מכבי תל אביב היא קצת יותר טובה מהפועל ירושלים, טיפה. והיא יכולה להתמודד עם התבטלות מוחלטת. ולכן אני חושב ש...
המילה התבטלות, אני יוצא חוצץ גם נגדה. המילה התבטלות היא לא... מסודר, זה בסדר, אתה יכול להגיד, ההסתדרות.
אין בעיה, זה, אתה יודע, סמנטיקות. התבטלות, אני מכיר ומחבב את חיים סילבס ואת סגנונו. משהו קרה לו בדרך, והוא בשם ההישרדות, אתה יודע, הפך להיות אחד מאלה, וזה מצייר אותי. ספר למאזיננו שחיים סילבס אמור להגיע לכאן יום לפני שהוא חתם בהפועל תל אביב.
אבל זו המציאות, זו המציאות, חבוב.
אמור להגיע לכאן, והייתה לנו שיחה כמו שלא הייתם שומעים את סילבס מימיכם. אבל אולי זה יקרה, כי מאמן הפועל תל אביב, אולי הקרונה, וזה יקרה.
חיים, בוא. הנה חיים, תצהיר. אם הפועל מנצחים בדרבי, אתה בא?
נראה לי שהוא עומד מאחורי הדבר, אתה יכול לשאול אותו כבר עכשיו.
נראה לי שהוא יכול להגיד אם הוא מנצח את ארסנל לנו, אז אותו דבר.
בסדר. אז נאמר כזה דבר, שהפועל תל אביב באמת במובן הזה רק צריכה לצאת, במה שנקרא, עם הראש מעל המים, עם תבוסה מינימל, או תוצאה, סליחה, למה תבוסה? מכילה.
יצא לך לבד.
כן, לא בכוונה, מכילה. איזושהי תוצאה מינימלי.
עידן חדש בכדורגל שלנו במשחק הזה, עידן הרשתות.
כן.
לא מת עליו, אבל אם זה מה שימנע עונשים.
לא יושב ב-4-5, נכון?
אני לא יושב ב-4-5 כבר שנים.
אוקיי, אם זה ימנע את ה-20 דקות הפסקה הזו...
אם זה ימנע בדיוק את ההפרעות, אז אתה יודע מה? דיינו.
כל הסיפור הזה של הפירוטכניקה, שהוא נורא יפה וצריך למסד אותו, ואנחנו מדברים עליו מלא וכו', ברגע שזורקים את זה למגרש, זה מאבד את הרלוונטיות והופך את זה לעוד יותר מסוכן ולא מתאים. הרשתות תחליטן למנוע את הדבר הזה, אני מקווה שהקהל ידע באמת להתאים את עצמו אל תוך המציאות החדשה.
בואו, יש אווירה טובה, בואו נעשה את זה. יש אווירה לכולנו, לא רק להפועל, למכבי חיפה, למכבי... יש משהו טוב קורה, בואו לא נרוס את זה.
בדיוק. נסגור את הסיפור בזה שנגיד שמהאינפורמציה שאני מקבל, ואתה ודאי מעורה ומחובר הרבה יותר ממני כמובן, באופן טבעי, גם מהעבודה שלך וגם מהרגש שלך, אבל מעט שאני שומע מהקונקשנים שלי, יש בהחלט מתבצעת עבודה מאוד מאוד יסודית בדרך לרכישת הפועל תל אביב, וזו בשורה מאוד גדולה לאנשים שם, מחזק את מה שאתה אומר בסך הכל.
אני רוצה להוסיף לאפרופו פירוטכניקה, גם מתבצעת עבודה יסודית שאולי, אולי, יהיה פירוטכניקה מורשת ביצדון הכדורגל.
כן, בוודאי, בוודאי. זה אחד היעדים של...
בקרוב.
של רבים וטובים, בוודאי. בוא נאמר, זה רשום בפנקסים, כאחד מהמטרות המשימות לשנת...
ולא רק שלנו. בפנקסים ולא רק שלנו.
בדיוק. לא, אם זה היה בפנקסים שלנו, זה לא היה קורה. צריך להעביר את זה לפנקסים אחרים. רבותיי, גבירותיי, עולים לרגל שמסכם את המבט על מה שהיה בשבת האחרונה. וכמובן, עם קריצה חד משמעית, לקראת אירועי השבת הקרובה, מחזור מופלא, שיהיה גם ביום ראשון, הפועל חיפה, רוני לוי נגד הפועל באר שבע. ביום שני, קובי רפואה, או הפועל ירושלים, מי מהם יצליח לעצור את הרצף השלילי? בדוחה, אני חייב לנסוע למשחק הזה. אני חייב לנסוע, חייב לנסוע, חייב לנסוע. אסור שמשהו ימנע ממני.
זה הולך להיות משחק מאוד קריטי לקובי. מאוד קריטי.
כן, הוא בינתיים בסיטואציה.
אבל הלו, הבאתי לו אבו דוסו. אחלה אבו דוסו.
כן, אבל לא עבר בבקרה עדיין, זה מעניין לראות. מה זה הבאת לו אבו דוסו? זה גם מעיד אגב, אתה יודע מה, סליחה גיא זילקה, חברנו הטוב, שנמצא כאן איתנו ואמרנו לו שאנחנו על סף סיום והוא יושב...
אתה לא מסוגל לסיים, אתה לא מסוגל להיפרד.
איזה עולב, אפרופו, כאילו, נגיד, עמית מאיר כזה, שזה שחקן של מאמן כל השנים, פתאום אתה מגלה אותו בקבוצה אחרת, כי המאמן לא שם. עמית מאיר, איפה שקלינגר נמצא, עמית מאיר שם.
נכון.
מבלי לפגוע באיכויותיו וכולי. אבו דוסו הביא אותו קובי רפואה להפועל תל אביב. אפשר להגיד, סיפור הצלחה מסחרר, נכון? מגן שמאלי בלבל מאוד גבוה שמוכח כסיפור הצלחה בליגת העל, נכון? אוקיי. אז מה פתאום יקרה בסכנין? מה יקרה שם? ועוד משבצת של זר, שאתה יודע...
לא יודע מה הם עושים שם. אני מודה שאני באתי כיוון למה ששרים קוראים בסכנין.
לזכור, אבו דוסו צמד ביום שני נגד הפועל ירושלים.
רשמתי.
רבותיי, גבירותיי, תודה רבה רבה לכם על ההזנה. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, והשאלה הגדולה...
עצרת השם.
איזה אסף אבו לאפיה תפגשו?
רגיל.
אה?
חסינים, החסין. אסף אבו לאפיה חסין, אתה תראה.
אמן ואמן. תודה לארד ירושלמי. תודה, גיא זילקה אבו, היה לעונג.
אמלי. ביי.